פסחים, דף סמך זין, מתחילים בעזרת השם, דף סמך וו עמוד ב', שש שורות מלמטה, במילה אשכחן. אחד מגאוני פולין, קדוש וטהור יאמר לו, היה כבוד קדושת האדמו"ר, רבי מאיר יחיאל מאוסטרובצה, זכר צדיק וקדוש לברכה. כשאומרים קדוש, מתכוונים לכל מובן המילה. 40 שנה הוא התענה יום אחרי יום אחרי יום, סיגף את עצמו בקדושה ובטהרה. כשאומרים הצדיק שהתענה 40 שנה, מתכוונים בדרך כלל לאדמו"ר הקדוש רבי מאיר יחיאל, זכותו תגן עלינו. הוא בא ומלמד אותנו את העוצמה האדירה שיש כשעם ישראל מתקבצים ביחד. כולם נקבצו, באו לך. יש להם כוח אדיר. כמו שיש כלל מפורסם שנקרא, טומאה הותרה בציבור. נעסוק בזה בעזרת השם בחלק הראשון של השיעור. הפירוש הפשוט, כשיש כאן דבר של ציבור, כמו קורבן פסח, שעושים את זה באסיפה, בציבור, כל עם ישראל יחד, וכן קורבן ששייך לציבור, כמו קורבן תמיד שמקריבים כל יום, אז אם רוב הציבור טמאים, טומאה הותרה או דחויה, לא ניכנס להבדל, בציבור. אפשר להקריב את הקורבן בטומאה. לומד מזה האדמו"ר מאוסטרובצה, כמו שהדברים שלו נאמרו בספר שיצא לאור לפני בדיוק 100 שנה, בשנת תרפ"א, ספר אור תורה בענייני חנוכה אות למד א', הוא כותב באריכות, אבל ניקח איזשהו ציטוט מתוך לשונו הקדוש, ציבור יש להם כוח להעלות הרע והטומאה, להופכו לטוב, להכניסו בקדושה. טומאה הותרה בציבור. המעלה הגדולה של הציבור. בשיעור הקודם, באריכות, למדנו מאיפה לומדים שקורבן פסח, קורבן תמיד, דוחים שבת. אומרת הגמרא, אשכחן תמיד, קורבן תמיד, וקורבן פסח, דדחו שבת. קורבן פסח וקורבן תמיד, גם אם זה חל בשבת, מקריבים את הקורבן הזה. דדחו טומאה מנהלן. זה שאנחנו יודעים מכמה מקומות, גם כאן וגם במסכת תמורה, דף י' ד', שקורבן תמיד וקורבן פסח דוחים גם טומאה. טומאה הותרה או דחויה בציבור. מנהלן, מאיפה המקור לזה? מתרצת הגמרא, אמרי, הרי מאיפה למדנו שקורבן פסח וקורבן תמיד דוחים שבת? כי לעניין קורבן תמיד יש לנו לימוד מקור. כתוב שכשמביאים קורבן מוסף של שבת, מביאים את זה ביחד עם קורבן התמיד. אז הפסוק בעצם אומר שאפשר להקריב קורבן תמיד גם בשבת. זה דוחה שבת. אז למדנו קורבן פסח, גזרה שווה, כתוב במועדו בפסח, כתוב במועדו בקורבן תמיד. אז לומדים, כמו שקורבן תמיד דוחה שבת, גם קורבן פסח דוחה שבת. אז כמו שלמדנו, שלומדים קורבן פסח שהוא דוחה שבת מקורבן תמיד לעניין שבת, החינמי, אותו דבר כאן, מניין לנו שקורבן תמיד וקורבן פסח דוחה טומאה, שטומאה הותרה בציבור? לומדים גזרה שווה בין קורבן תמיד, הוא לומד מקורבן פסח לעניין טומאה, כמו שקורבן פסח, גם אם רוב הציבור טמאים, בזמן שרוב הציבור טמאים, קורבן פסח דוחה את הטומאה, מקריבים את הקורבן פסח בטומאה. נורא נוראות, איזה כוח יש לציבור. הרי כשכהן נכנס לבית המקדש בטומאה, זה אבון חמור מאוד. אם זה במזיד, זה יכול להיות קרת, זה נורא והיום. אבל כשנכנסים בשביל להקריב קורבן ציבור, קורבן ציבור, טומאה הותרה בציבור. אפשר להקריב קורבן ציבור אפילו אם רוב הציבור טמאים, אפשר להקריב. קורבן פסח, קורבן תמיד. איך אנחנו יודעים את שניהם? לומדים קורבן תמיד מקורבן פסח. שואלת הגמרא בפסח גופי מנהלן, אתה לומד גזירה שווה מקורבן פסח. כמו שקורבן פסח דוחה תומה, ככה גם קורבן תמיד. מי אמר לך שקורבן פסח דוחה תומה? אומרת הגמרא, אני אביא לך שני לימודים לזה. לימוד ראשון אמר רבי יוחנן, דאמר קרא, לעניין פסח שני, פרשת בעלותך, אומרת התורה, איש איש כי יהיה תמה לנפש. אז מה קורה? אם יש אחד שהוא תמה לנפש, מה פירוש שהוא תמה לנפש? הוא תמה כי הוא נגע בנפש, הוא נגע במת. הוא נטמע ממת. אז מה הוא הופך להיות תמה? הוא לא יכול להקריב קורבן פסח. אז מה הוא יעשה? אומרת התורה בהמשך, יחכה חודש ויקריב ביהודה לדבייר פסח שני. פסח שני, פילי פלאים. אבל זה דווקא איש, איש, רק אדם יחיד. לא אנשים, איש, הוא נדחה לפסח שני, ואין ציבור נדחים לפסח שני. אז מה כן? יש לנו שתי אפשרויות. אפשרות ראשונה, לומר, אם לא פסח שני, ובפסח ראשון הם טמאים, אז לא יקריבו בכלל. אבל בכל זאת רבי יוחנן לומד לא, אלא עבדי בטומאה. יקריבו קורבן פסח, למרות שהם בטומאה, ייכנסו לבית המקדש כקורבן ציבור. טומאה הותרה בציבור. אמר לי רבי שמעון בן לקיש לרבי יוחנן, איך אתה רואה בפסוק שציבור מקריבים קורבן פסח בטומאה? הפסוק אומר שיחידים שנטמאו טומאת מת, לא מקריבים קורבן פסח ראשון, יש להם אפשרות להקריב קורבן פסח שני. אבל מאיפה אתה לומד שבציבור, זה שהם לא מקריבים פסח שני זה אני מבין, אבל מי אמר לך שבפסח ראשון הם כן מקריבים? אולי אימה, אולי נאמר איש נדחה לפסח שני, ויש לו הזדמנות שנייה להקריב קורבן פסח בפסח שני, לעומת זאת ציבור שעליהם לא נאמר שאפשר להקריב קורבן פסח שני אם הם טמאים, אולי לתלו תקנתה, אין להם תקנה, לא בפסח ראשון כי הם טמאים, הם לא יכולים להקריב קורבן פסח ראשון, וגם לא בפסח שני ולא יקריבו בכלל. בהמשך, אביי יתרץ את השאלה הזאת, אבל לפני שנקבל תשובה לשאלה, מגיע רבי שמעון בן לקיש עם לימוד שני מאיפה אנחנו יודעים שקורבן פסח דוחה טומאה. אלא אמר רבי שמעון בן לקיש, מהכה, הפסוק אומר שכשנמצאים במחנה של הקדוש ברוך הוא, אנחנו צריכים להתאים את עצמנו, להיות ראויים, להיות במחנה הקדוש של הקדוש ברוך הוא. לכן אומרת התורה, וישלחו מן המחנה כל אחד שהוא תמה. צרוע, כל צרוע וכל זב וכל תמה לנפש שהוא תמה מת. עכשיו, מה הטומאה הכי קלה מבין כל הטומאות? מבין מצורע, זב ותמי מת, הטומאה הכי קלה זה תמי מת. תכף אנחנו נלמד גם למה. כרגע הגמרא מבינה את זה כדבר פשוט, שתמי מת זה הכי קל, קודם כל כי תראה, זב, איך הוא נטמע בזיבה? שיצא ממנו טומאה, מגופו. כמו שיש שכבת זרע, יש זיבה. שכבת זרע זה כלובן ביצה מוזרת, וזיבה זה כלובן ביצה שאינה מוזרת, לא נעריך בזה, אבל בעיקרון זה טומאה שיוצאת מגופו. גם מצורע, כשאדם חלילה יש לו באור נגע, זה מגיע מגופו. אז זה טומאות חמורות יותר מטומאת מת שהוא נגע, מגע חיצוני. בן אדם טהור נגע במת, אז הוא נטמע במגע חיצוני. לכן זה טומאה פחות. אז אם הטמא מת או הטומאה הכי קלה, אם תגיד שטמא מת לא יכול להתקרב למחנה, כי המחנה קדוש, אז בוודאי נבין גם שהזווין והמצורעים לא יכולים להתקרב אל המחנה וישלחו מן המחנה גם אותם. בשביל מה התורה צריכה לומר גם מצורע וגם זב? יאמר תמאי מתים שמשלחים אותם מהמחנה, ואל תאמר זווין ומצורעים, אני אומר את זה לבד, אני אבין לבד. אם תמאי מתים שהם קלים יותר משתלחים מחוץ למחנה, אז זווים ומצורעים שהם יותר חמורים, כי התומה יוצאת מגופם, הם נטמעו מדבר שהיה בתוכם, לא כל שכן שמשתלחים מחוץ למחנה. אז למה התורה כותבת שצריכים לשלח מהמחנה כל צרוע וכל זב גם כן? מספיק שתגיד שצריך לשלח מהמחנה כל תמל הנפש, ואלה התמאים יותר ילמדו מעצמם מקל וחומר, כמו שזה נקרא. אם הוא התמא הקל, אומרים לו שהוא צריך להשתלח מן המחנה. בוודאי אנחנו, שהתמאה שלנו חמורה יותר, ודאי שאנחנו צריכים בינתיים להשעות את עצמנו מהמחנה עד שנזכה להתאר, ואז נוכל לחזור חזרה אל המחנה. אלא, אומר רבי שמעון בן לקיש, זה בדיוק העניין. בשביל מה כתבו גם כל צרוע וכל זב, ולא הסתפקו במה שכתוב וכל תמי לנפש? זה בשביל ללמד אותנו. יש לך שעה שתמי לנפש, אחד שהוא תמי מת, משאירים אותו בתוך המחנה, כי הוא תומה קלה יותר. אבל זבים ומצורעים משתלחים. הם אסור להם להיות במחנה, ואין תמי מתים משתלחים. מתי? ואיזה זה? פסח הבא בתומעה. כשרוב הציבור תמאים, ומגיע עכשיו ערב פסח, צריך להקריב קורבן, מה עושים? עושים את הקורבן פסח בתומעה. אבל זבים ומצורעים לא יכולים להקריב קורבן פסח. כשתומעה הותרה בציבור, התומעה שהותרה זה רק תומעת מת, לא זבים ומצורעים. אז יש לנו לימוד. אומר רבי שמעון מלקיש, אתה שואל אותי מאיפה יודעים שקורבן פסח, או בכלל, כן, שקורבן פסח, תומה הותרה בציבור? אני אגיד לך מאיפה, מזה שהתורה מפרטת, לא רק כל תמי לנפש צריך לשלח מהמחנה, אלא גם כל צרוע וכל זב. בשביל מה צריכים לכתוב את זה? כדי ללמד אותנו, שהצרוע והזב לא יכולים להשוות את עצמם לתמי מת. אל תשוו את עצמכם לתמי שנתמה במת. אל תחשבו שאם הוא יוצא מחוץ למחנה בטח אתם, כי יש זמן שהוא לא יוצא ואתם כן צריכים לצאת. מתי? כשמקריבים קורבן פסח בתומעה. ככה מסביר רבי שמעון מלקיש. אביי, כמו שכבר אמרנו, מקיים את הפירוש הראשון שהסברנו, מאיפה לומדים שקורבן פסח תומעה הותרה בציבור. אבל הוא קודם כל מקשה על הפירוש השני. מר אביי, רגע, אני רוצה להבין. כל צרוע, כל זב, כל תמי לנפש. זה דרגות. אתה מבין? צרוע זה דרגת תומה הכי חמורה, תכף נסביר גם למה. זב דרגה שנייה, תמי לנפש דרגה שלישית. בסדר. עכשיו, שאלנו למה כתוב כל תמי לנפש, אחרי שכתוב כל תמי לנפש, בשביל צריכים לכתוב כל צרוע וכל זב, אם הוא משתלח, כל שכן שהם משתלחים מחוץ למחנה, כי הם תומות הרבה יותר חמורות, אמרנו שלא ישבו את עצמם לתמי מת, כי לפעמים הוא לא משתלח והם כן צריכים להשתלח. עכשיו, אומר רבי, יש לי שאלה. הלימוד הזה היה יכול להיות מצוין, רק יש לי שאלה. תגיד, לא היה מספיק שיהיה כתוב כל זב וכל תמי לנפש? רק נוסיף כל זב. המצורע כבר ילמד את עצמו מזב. מצורע הוא תומה חמורה יותר מתומת זב. אז אם התורה הייתה כותבת, וישלחו מן המחנה כל זב וכל תמי לנפש, מישהו היה נותן למצורע להיכנס לתוך המחנה? בוודאי שלא. בשמה התורה כתבה וכל צרוע וכל זב וכל תמי לנפש. אז הוא, אולי נאמר, לימה נמי יאמר זב ותמי מתים. שהתורה תאמר רק, וישלחו מן המחנה כל זב וכל תמי לנפש. ואל יאמר מצורע. אתה לא צריך להגיד שהוא יוצא מחוץ למחנה, מה אתה תשאיר אותו? מה פתאום? אני אומר, אם זב משתלח, שהתומה שלו קלה יותר, מצורע, שהתומה שלו יותר חמורה, כמו שאנחנו מיד נראה למה, לא כל שכן שמשתלח מחוץ למחנה. בשמה צריך לכתוב שמצורע משתלח מחוץ למחנה וישלחו מן המחנה כל צרוע. בוודאי שנשלח מן המחנה כל צרוע. אם אתה אומר לנו נשלח כל זב, אנחנו בוודאי נשלח כל צרוע. אז אולי מזה נלמד, אלא יש לך שעה שרק מצורעים משתלחים, ואין זבים ותמאי מתים משתלחים. זו סברה אדירה, אומר כאן אביי. יש גם כל צרוע, גם כל זב וגם כל תמי לנפש. אומר רבי לרבי שמעון בן לקיש, אני הולך עם ההסבר שלך, אני הולך איתך עד הסוף. מה אתה אומר? שהיה מספיק שיהיה כתוב כל תמי לנפש, כי הוא התומה הכי קלה, ואם אותו משלחים מן המחנה, אז בוודאי זבים ומצורעים משתלחים מחוץ למחנה. אז למה זה כתוב גם זב וגם מצורע? כדי ללמד אותנו, תדעו לכם, זב ומצורע, אל תשבו את עצמכם אל התמי מת, כי יש לפעמים שהוא כן נכנס למחנה ואתם צריכים לצאת מחוץ למחנה. אז אני אקח את זה עוד שלב קדימה, אומר אביי. למה כתוב גם מצורע? יהיה מספיק שתכתוב תמי לנפש וזב, שהם משתלחים מחוץ למחנה, ואני אבין שהמצורע לא כתוב עליו, אבל הוא לבד, יראה את הזב יוצא מחוץ למחנה, יגיד, אני בטח צריך לצאת מחוץ למחנה. אז בשביל מה בכל זאת כתוב כל צרוע? אולי בשביל ללמד אותנו, שאז אם לא היה כתוב כשהצרוע יוצא מחוץ למחנה, הייתי אומר, יש זמנים שהזב לא יוצא מחוץ למחנה. כמו שהתמי מת לא יוצא מחוץ למחנה. מתי? פסח שבא בתומה. אז המצורע, אם לא היה כתוב שהוא צריך לצאת מחוץ למחנה, היה אומר, שמה, הזב לא יצא מחוץ למחנה, אז בשביל מה אני צריך לצאת? הוא לא יבין שהוא כן צריך לצאת, כי התאומה שלו יותר חמורה. אז אולי בשביל זה התורה הייתה צריכה לכתוב כל צרוע וכל זב וכל תמל הנפש, כדי להגיד לצרוע, תשמע, גם בזמן שהזב והתמל הנפש מותר להם להיכנס למחנה, הוא צריך לצאת מחוץ למחנה. אבל זה אנחנו הרי לא אומרים. כי הרי זבין לא יוצאים מחוץ, זבין אסור להם להיכנס לתוך המחנה בזמן שקורבן פסח קרב בתאומה. וכי תימה אחי נמי, ואם תרצה לומר, מי אמר? מי אמר שבאמת לא נלמד את הפסוק בצורה כזאת, אתה לקחת אותנו צעד קדימה? אנחנו הולכים איתך. אולי באמת, זה מה שהתורה התכוונה. למה כתוב כל צרוע וכל זב וכל תמל הנפש? למה לא הסתפקו בזה שכתוב כל זב וכל תמל הנפש? אם הם משתלחים מחוץ למחנה כל שכן מצורע, בשביל ללמד אותנו שמצורע יש זמנים שצריך לצאת מחוץ למחנה, למרות שהתמל הנפש והזב נמצאים במחנה בקורבן פסח הבא בתאומה. אולי זה באמת מה שהפסוק מתכוון? לא, זה לא יכול להיות. והתנן כתוב משנה במפורש, פסח הבא בתאומה, מי מותר לו לאכול מהקורבן פסח הזה? רק תמאי מת, אלה שנטמאו ממתים. אבל לא יאכלו ממנו זבים, ולא יאכלו ממנו זבות, לא יאכלו ממנו נידות ולא יולדות. אם אכלו פטורים, אבל למה? כי זה קורבן פסח שבכל מקרה בא בתאומה. אבל אתה רואה מפה שכל מה שהתירו תאומה בציבור, זה רק תאומת מת, לא תאומת זיבה. אז נשאלת השאלה, למה? התורה כותבת כל צרוע וכל זב וכל תמל הנפש. למה כתוב גם כל צרוע? בשביל ללמד אותך שיש לפעמים שהזב והתמל הנפש נמצאים במחנה, ורק הצרוע צריך לצאת מחוץ למחנה. לכאורה, לא? איפה אנחנו רואים שלא. אז אם כן, כל המנגנון, כל הדרך ללמוד את הפסוק בצורה כזאת, שזה שכתוב התאומה החמורה יותר, זה כדי ללמד שלפעמים התאומה הקלה לא יוצאת מחוץ למחנה, רק התאומה החמורה, ולכן כתוב גם את התאומה החמורה. אם אתה הולך עם הסוג דרך הזאת לבאר את הפסוק, אז אני אלך איתך עוד צעד, ואת הצעד הזה אתה הרי לא רוצה ללכת איתי ביחד, כי המשנה במפורש אומרת שזה לא כך. המשנה במפורש אומרת שאין דבר כזה שזבין מותר להם להיות במחנה והמצורעים אסור להם. אז אם כן, לא זה הדרך ללמוד את הפסוק כל צרוע וכל זב וכל תמל הנפש, ללמד אותנו שיש זמנים שהתמל הנפש מותר לו להיות במחנה, ובכל זאת הצרוע והזב צריכים לצאת מחוץ למחנה. לכן הבית דוחה את המהלך הזה שהגיע רבי שמעון מלקיש ללמד אותנו שקורבן פסח בא גם בתומעת מת. אז אם כן, מה באמת כן ההסבר? מאיפה אנחנו לומדים שקורבן פסח בא אפילו בתומעה? אז בא הבאי וחוזר להסבר המקורי של רבי יוחנן. אלא אמר הבאי לעולם מקרא כמה. באמת, אני לומד שהמקור לדברים שתומעת מת מותרת בציבור בשביל קורבן פסח, זה מהלימוד של רבי יוחנן. ששם אנחנו למדנו מזה שכתוב איש, איש כי יהיה תמה לנפש. הוא, אם הוא יחיד, הוא איש אחד, נדחה לפסח שני. אבל אם זה ציבור, לא נדחים לפסח שני. רק מה כן? היה לנו צומת, היה לנו פה שני דרכים. ולא ידענו לאן לפנות. או שנאמר שציבור, תומת, הותרה בציבור, יקריבו בתומעה בפסח ראשון, כי פסח שני הם לא יכולים, או שנאמר, הם לא יכולים פסח שני, גם פסח ראשון הם לא יכולים. יש לנו פה בעצם שני דרכים ללכת. אז רבי יוחנן בחר ללכת בדרך, בדרך להקל ולומר, תשמע, ציבור לא נדחים לפסח שני, אתה לא דוחה אותם, אתה משאיר אותם פה, הם מקריבים פסח ראשון בתומעה. ואז בא ריש לקיש ואמר, רבי יוחנן, מי אמר? אולי הם לא מקריבים לא פסח ראשון ולא פסח שני, רק איש נדחה לפסח שני. בציבור אין את המושג פסח שני, אבל גם פסח ראשון אי אפשר כי הם טמאים. מוכיח הבאי שזה לא ייתכן. מה אמרנו? מה התאומה הכי קלה? תאומת מת. יש תאומת מת, אחרי זה תאומת זיבה, אחרי זה תאומת מצורע. למה כתוב, אומר כן, אם כן, אם אתה רוצה ללכת בדרך המחמירה ולהגיד שציבור הפסידו כשהם טמאים, גם פסח ראשון וגם פסח שני, וזה מה שהתורה מתכוונת להגיד, איש, איש, כי יהיה תמה לנפש, אז נכתוב רחמנה, איש, איש, כי יהיה תמה. מה זה משנה מה התומעה של אותו יחיד? אדם יחיד שנטמע בפסח ראשון לא יכול להקריב קורבן פסח, אז מה הוא עושה? הוא מקריב בפסח שני. משנה לך איזה תומעה הוא נטמע? אם הוא זב או שהוא מצורע? לא משנה. כל התמאים נדחים לפסח שני. אז אם כן, למה כתוב תמה לנפש? למה בחרת את התאומה הכי קלה מבין כל התאומות שהזכרנו פה בפסוק? למה מבין זווים ומצורעים? למה הזכרת דווקא את מעין לנפש? אלא מוכח שהפסוק פה בא להקל, הוא לא בא פה להחמיר. כשהתורה אומרת איש איש כי יתמה לנפש, יכול להקריב פסח שני, היא באה להקל על היחיד. והיא באה גם להקל על הציבור. הפסוק הזה, למה הוא בחר דווקא את התומה הכי קלה? כדי ללמד פה להקל. והוא אומר לך, יחיד, יש לי בשבילו פתרון אחד, הוא בפסח שני יקריב קורבן פסח. ואם זה ציבור, יש לי בשבילם פתרון יותר פשוט, תומה הותרה בציבור, מקריבים קורבן פסח בפסח ראשון. וזה דווקא בתמי לנפש. תמאי מתים, כשרוב הציבור תמאי מתים, מקריבים קורבן פסח בתומה, למרות שהם תמאים, הקדוש ברוך הוא איתם בתוך תומעתם, אפשר להקריב קורבן פסח בתומה. אז זה מה שהוא אומר. מזה שכתוב לנפש, מה אנחנו לומדים? שזה בא להקל וזה בא לומר שציבור לא נדחים לפסח שני, אלא הם מקריבים לפסח ראשון. ואם תשאל, וכי תימה, היי לנפש, לאחי יודעתה, אולי תלמד מה שכתוב כאן, איש איש כי יתמה לנפש. מה אתה שואל? למה כתוב דווקא תמה לנפש? תכתוב תמה. כל תומה נדחית לפסח שני. מי אמר לך שכל תומה נדחית לפסח שני? אולי זה מה שהתורה מתכוונת להגיד. אני עכשיו בא לתת את ההלכה של פסח שני, שלא יקריב מועד א' בי"ד וניסן, יכול להקריב במועד ב' בי"ד באייר. אולי התורה מתכוונת להגיד, אתה יודע מי יכול ללכת לי"ד באייר לפסח שני? רק מי שתמה לנפש. אבל אם אדם מוזב ומצורע בפסח ראשון, אולי הוא לא יכול להקריב פסח שני. אולי זה מה שאתה מתכוונת להגיד. לא מדברים פה עכשיו על ציבור שהם אפשר, אם דוחים גם פסח ראשון, לא? זה שכתוב כאן, תמל הנפש, אולי זה בא להגיד, באמת, אני בא עכשיו לומר לך שיש אפשרות להקריב כל פעם פסח שני, אני מדברת רק על תמל הנפש, אולי זה מה שתורה מתכוונת. חי תימה, היי לנפש, לאחי יודעתה, אולי אתה אומר את זה שהתורה מדגישה, שהיא מדברת רק על תמי מת, אולי זה בא ללמד שרק התמי מת הוא נדחה לפסח שני, אבל שאר תמיים, זווים ומצורעים, לא נדחים לפסח שני, לא יוכלו להקריב לא פסח ראשון ולא פסח שני. אתה לא יכול להסביר בצורה כזאת. כי כל התמיים נדחים לפסח שני. והתניה ברייתא, יכול לא יהיו עושים פסח שני, אלא תמאי מתים. וכן, אלה שהיו בדרך רחוקה. אלה שתי דוגמאות שהתורה בעצמה כותבת, שמי שתמא, שבדרך רחוקה, אז צריך להקריב קורבן פסח. אבל מי שלא היה תמא, ואיש השירות האור, הוא בדרך לא היה, וחדל מעשות הפסח, ונחרטה הנפש ההיא מהמאה. התורה לוקחת את שתי הדוגמאות האלה, אדם שהיה תמא לנפש, ואדם שהיה בדרך רחוקה, לכן הוא לא... הוא לא היה יכול להגיע לבית המקדש. אז הייתי חושב שרק שני אלה נדחים לפסח שני, כי לא יכלו להקריב קורבן פסח ראשון. מאיפה אני אדע גם על זווים ומצוערים ובועלי נידות, מניין שגם אלה יכולים להקריב קורבן בפסח שני? תלמוד לומר איש איש כי יהיה, למה לא כתוב איש איש כי יהיה לנפש תמה? זה דוגמה אחת שרשי לוקח מה שהיה יכול להיות כתוב בפסוק. אם אתה מדבר פה רק על תמי מת, אני צריך לכתוב איש איש כי יהיה לנפש תמה. למה כתוב איש איש כי יהיה תמה, ורק אחר כך כתוב לנפש? זה כדי להגיד לנו דבר ראשון, איש איש כי יהיה תמה, עליו נאמר, כל הפרשה הזאת מדברת על כל יהודי ויהודי, כל יהודי ויהודיה, שנטמאו, והם לא יכולים להקריב קורבן פסח ראשון. אומרת התורה, איש איש כי יהיה תמה, בסדר גמור, פסח שני. אחרי זה מדגישה התורה ומוסיפה עוד מילה, לנפש. ופה זה כבר בא להקל. לנפש דכתב רחמנא למה לי? למה זה בא להקל? כי כמו שאמרנו, תומת מת היא התומה הקלה מבין שלושת התומות שהזכרנו, מצורע, זב ותמי מת. אלא אחי כאמר, איש יחיד נדחה לפסח שני אם הוא תמה. ואין ציבור אם הם תמיים נדחים לפסח שני. נתחיל לפסח שני, אלא עבדי בתומעה. ומה שהוא בא להגיד, תמי לנפש, למה הוא לא כותב סתם תמי? על הנפש, תמי מת, מה זה בא להדגיש? מתי אני אומר שכשרוב הציבור בתומעה, אז מקריבים פסח ראשון? איזה תומעה? וכי עבדי ציבור בתומעה זה דווקא בתמי מת, אבל אם רוב הציבור הם תמיים בתומות אחרות, שאר תומות, אם הם זווים ומצורעים, לא עבדי, הם לא דוחים את התומעה, והם באמת לא יוכלו להקריב קורבן פסח ראשון. מה הם יעשו? אם יקריבו הציבור שהיו תמאים בתומות אחרות, יקריבו פסח שני. טוב, אם כן, למדנו מקור, מאיפה יודעים שתומה הותרה בציבור בקורבן פסח. למדנו את המקור של רבי יוחנן, זה שכתוב איש איש, כי יהיה תמה לנפש, הוא עושה פסח שני, דווקא אם זה איש יחיד עושה פסח שני, אבל ציבור דוחים גם את פסח ראשון, אם הם כולם תמאי מתים. יש לנו את הלימוד השני, שלמד רבי שמעון בן לקיש, מזה שהוא אומר, וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל תמה לנפש, זה שפרטו גם צרוע וזב ולא יסתפקו בתמה לנפש, כדי ללמד אותנו שיש לפעמים שרק שתמה לנפש מותר לו להיות במחנה, אבל משלחים מן המחנה את הצרוע ואת הזב. וזה בפסח הבא בתומה, וכמובן, אחרי שלמדנו שקורבן פסח, תומה הותרה בציבור, הרי יש לנו גזירה שווה בין קורבן פסח לבין קורבן תמיד. כתוב במועדו בקורבן פסח, כתוב במועדו בקורבן תמיד, לומדים גזירה שווה. אז כמו שבקורבן פסח תומה הותרה בציבור, ככה גם קורבן תמיד תומה הותרה בציבור, ואם רוב הציבור תמאים, אז אפשר לעשות קורבן תמיד אפילו בתומה. כשאנחנו אומרים שתמאים צריכים להשתלח מחוץ למחנה, מחוץ למחנה של הקדוש ברוך הוא. מה ההגדרה של המחנה? איפה זה המחנה? איפה הגבולות של המחנה הזה? זה נושא שהגמרא עוסקת בו מכאן עד סוף השיעור בעזרת השם. אז ככה, כשעם ישראל היו במדבר והקדוש ברוך הוא זיכה אותנו להקים את המשכן, אז המחנות היה ככה, היה מחנה שכינה, שזה כמובן איפה שהמשכן, אחר כך היה מחנה לוויה, שזה היה איפה שהיו הלוויים, שרבנו, ואחרי זה היה מחנה ישראל. מחנה ישראל היה איפה שכל כל עם ישראל, כל האוהלים, כל הדגלים של עם ישראל. כשעלו, כבשו את ארץ ישראל, אז חילקו את השלוש מחנות בצורה כזאת. מחנה שכינה, העזרה בבית המקדש, כל החלק הפנימי של בית המקדש, העזרה, האולם, ההיכל, וכמובן קודש הקודשים. זה מחנה שכינה. זה מחנה אחד, מחנה שבו אסור לאף תמה, במקרה רגיל, להיכנס אליו. אחר כך, יש מחנה שמוגדר כמחנה לוויה. מה זה? זה הר הבית. כל השטח של הר הבית זה מחנה לוויה. שם, לתומה הקלה ביותר, מותר להיכנס. תמאי מתים. אבל זב וחמור ממנו מצורה, הם לא יכולים להיכנס אפילו לא למחנה לוויה. אחר כך יש את המחנה המרוחק יותר, שזה מחנה ישראל, וזה ירושלים. איפה שהיה החומה של ירושלים העתיקה, כל השטח הזה של ירושלים נקרא מחנה ישראל. שם מותר אפילו לזבים להיכנס. רק למצוראים היה אסור להיכנס אפילו לא למחנה ישראל. זה הגמרא תכף תביא, תדרוש את זה מפסוקים והכל. אחרי שזה ברור שלמצורא אסור להיכנס תוך מחנה ישראל, ולזב אסור להיכנס למחנה לוויה, אמר רב חסדא, מצורא שעבר על האיסור ונכנס לפנים ממחיצתו, הוא נכנס לתוך ירושלים, אפילו שהוא עובר על הפסוק, על המצוות לא תעשה שהפסוק אומר, ולא יתמאו את מחניהם, שזה נאמר על כל צרוע וכל זב וכל תמה לנפש, שהם צריכים לצאת מחוץ למחנה ולא יתמאו את מחניהם, זה מצוות לא תעשה. היית מצפה שאדם שעובר על מצוות לא תעשה, ילקה, כמו כל מצוות לא תעשה, עובר על מצוות לא תעשה שלו, לא יתמאו את מחניהם, כל אחד שעובר על מצוות לא תעשה אמור לקבל מלכות, היית מצפה שהוא גם כן ילקה, מחדש רב חסדא, שיהיה פטור ממלכות. למה באמת? עבר על מצוות לא תעשה. יש כלל, לאו שניתק לעשה, אין לוקים עליו. מה זאת אומרת? יש מקרים בודדים בתורה, שתורה אומרת, אל תעשה דבר מסוים, אבל אם עשית, תעשה משהו אחר, תתקן. זה נקרא לאו שהמצוות לא תעשה, מתנתקת על ידי מצוות עשה. כאן התורה אומרת, שלא יתמו את מחניהם, רק מה כן יעשו? בדד ישב, מחוץ למחנה מושבו. אומרת התורה, מה הוא כן אמור לעשות. אם הוא כבר נכנס לתוך המחנה, אומרת התורה שיצא. אז מכיוון שיש לו פתרון מה לעשות אחרי שהוא עבר על המצוות לא תעשה, כזה סוג לב שניתק לעשה, לא מקבלים עליו מלכות. למשל שילוח הקן. כתוב, כי יקרא כאן ציפור לפניך. אתה רואה פתאום קן של ציפורים, בדרך או בכל עץ או על הארץ, אפרוחים או ביצים, והאם רובצת על האפרוחים על הביצים. אומרת התורה מצוות לא תעשה, לא תיקח האם על הבנים. אל תיקח את האמא ביחד עם כל הגוזלים, יחד עם הביצים. לא, מה? אז זה מצוות לא תעשה. אבל יש אחר כך מצוות תעשה. שלח, תשלח את האם, ואת הבנים תיקח לך. למען ייטב לך וארכת הימים. זאת אומרת, התורה נותנת לך גם כן מצוות תעשה. יש לא תעשה ויש מצוות תעשה. אותו דבר, אז על כזה סוג מצוות לא תעשה, לא מקבלים מלכות, גם כאן. לא יתמו את מחניהם, אבל מה כן? בדד ישב מחוץ למחנה מושב, יש פה מצוות עשה. כיוון שזה לאו שניתק לעשה, כמו שנקראת בלשון של הגמרא, שנאמר בדד ישב, ככה נאמר למצורה, מחוץ למחנה מושבו. זה כבר כתוב בפרשת שמה של הנגע צרת, בספר ויקרא. בדד ישב מחוץ למחנה מושבו. בדד ישב לבדו ישב. בלי תמאים מסוג אחר, רק תמאי מצורה יכולים להיות שם. מחוץ למחנה מושבו, יש פה מצוות תעשה, שצריך לצאת מחוץ למחנה. אז אומנם היה כתוב ולא יתמו את מחניהם, אבל יש כאן עכשיו מצוות תעשה, כתוב נתקו לעשה, הוא אומר לו שיצא מהמחנה, אז אם כן, על הלא תעשה שהוא עבר, ושהוא נכנס למחנה, יש לו מצוות תעשה לצאת חזרה מחוץ למחנה. אז אם כן, רב חיסדא בא כאן עם חסדים גדולים, כן, שמו גרם, רב חיסדא, חסד, הוא פותר ממלכות מצורה שעבר על הלא תעשה של לא יתמו את מחניהם. שואלת הגמרא מברייתא, איך אתה אומר שהוא לא מקבל מלכות המצורה הזה? ATV, מצורה שנכנס לפנים ממחיצתו, לוקה ב-40 מלכות. תחילת הברייתא, כבר יש לך קושייה? איך אתה אומר שהוא לא לוקה, אם כאן כתוב מפורש של לוקה? אז תכף הגמרא תתרץ שיש בזה באמת שתי דעות בין התנאים. אבל אנחנו נמשיך עם הברייתא. למה זה דרך אגב 40? זה 40 חסר אחת, 39 מלכות. זווים וזוות שנכנסו לפנים ממחיצתם, הם מותר להם להיות במחנה ישראל, בירושלים מותר להם להיות, אסור להם להיכנס למחנה לוויה, דהיינו להר הבית. אם הם נכנסו לשם, הם לוקים במלכות 40. אבל הוא תמי מת, תמי מת אסור לו אמנם להיכנס למחנה שכינה, ודאי לעזרה אסור זה. חמור ביותר להיכנס תמי מת לעזרה, זה חמור מאוד. אבל מותר לו להיכנס להר הבית, למחנה לוויה. ולא תמי מת בלבד אמרו שמותר לו להיכנס למחנה לוויה, אלא אפילו המת עצמו מותר להכניס מת לתוך הר הבית. המותר שנאמר, כתוב על משה רבנו שכידוע היה לוי, ויקח משה את עצמות יוסף אמו. מה זה אמו? אמו במחיצתו. זאת אומרת שהוא הכניס את יוסף לתוך מחנה לוויה, שבבית מקדש במקביל זה הר הבית. רואי מכאן שתמי מת מותר לו להיכנס למחנה לוויה. אבל בכל אופן, כאן אנחנו ראינו בתחילת הברייתא דבר שסותר את דבריו של רב חיסדא. רב חיסדא אומר שמצורע שנכנס למחנה ישראל לא לוקה. פה בברייתא כתוב מיד בהתחלה, לוקה. ואת הגמרא באמת, יש בזה שתי דעות. תנאי היא, מחלוקת תנאים. בעצם, למה רב חיסדא פטר אותו ממלכות? כי יש פה מצוות עשה. בדד ישב מחוץ למחנה מושבו. אומר רב חיסדא, תשמע, אמנם יש פה מצוות לא תעשה, הוא היה אמור לקבל מלכות, אבל ברגע שהתורה נותנת לו מצוות תעשה, מה לעשות אחרי שהוא עבר על הלא תעשה, כתוב נתקו לעשה. ברגע שיש לך מצוות תעשה, אחרי הלא תעשה, אז העשה הזה מבטל את המלכות. אבל זה טוב אם המילים בדד ישב מחוץ למחנה מושבו, באים למצוות תעשה. הם מיותרים, המילים מיותרות, והם נאמרו רק למצוות תעשה. אבל אם יש דרשה שדורשים מהמילים האלה, אז אם כן זה לא בא בשביל מצוות תעשה, אלא זה בא בשביל הדרשה שדורשים מזה. אז אותו טנא שדורש מהמילים בדד ישב וחוץ למחנה מושבו דרשה בפני עצמה, לפי דעתו זה לא לאו הניתק לעשה, ולכן לוקים עליו. זה מה שאומרת הגמרא. לטניה, הפסוק אומר על המצורה בדד ישב. מה לומדים מזה? לבדו ישב. מה זה בא לומר? מה פירוש לבדו ישב? זה לא שיש לי עניין שהוא יהיה בבידוד לבד, אלא שלא יהיו טמאים אחרים יושבים עמו. וכל אלה מחוץ למחנה שיהיו רק מצורעים, שלא יבואו לשם ביחד גם זווים וגם תמי מתים. אז אם כן, יהיו זווים וטמאים מתים, כולם משתלחים למחנה אחת. הרי מה כתוב כאן בעצם? הפסוק לגבי מצורע כותב, בדד ישב, מחוץ למחנה מושבו. מה אתה אומר את התורה? תשמע, רבי, טוב, זה לא השם שלו מצורע כמובן, כן? אבל רבי ישראל, הבן אדם הזה נהיה מצורע, אומר את התורה, איפה היית גר עד היום? בירושלים? עכשיו, תקופה, קח פסק זמן, מחוץ למחנה מושבו. אם זה שבוע, שבועיים, בידוד. תלוי כמובן בהתפתחות של הנגע הצרת. בכל אופן, הוא יוצא מחוץ למחנה. מאיפה זה, מה זה מחוץ למחנה? הוא לא יושן, הוא לא תמיד היה בבית המקדש, הוא לא היה בהר הבית. כשהתורה אומרת לו לצאת מחוץ למחנה, מתכוונים להגיד מחוץ לירושלים. אז אמרו לו, אתה יוצא מחוץ לכל השלוש מחנות. בעצם אתה לא היית במחנה שכינה ולא במחנה לוויה, היית במחנה ישראל, גם משם תצא. כשאתה אומרת מחוץ למחנה מושבו על המצורע, מתכוונים שיצא מכל, גם מחוץ למחנה ישראל. עכשיו, הפסוק הזה נאמר לגבי מצורע בספר ויקרא. עכשיו, בספר דברים, או יותר נכון, בספר במדבר, הפסוק אומר את הדבר שדיברנו עליו, תחילת השיעור, וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב, וכל תמי לנפש. בפסוק הבא, מזכר עד נקבה תשלחו, אל מחוץ המחנה תשלחו, ולא יתמו את מחניהם, אשר אני שוכן בתוכם. בעצם, בפסוק הראשון היה כתוב, וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב, וכל תמי לנפש. זאת אומרת, אומרת התורה, חוץ ממצורה, שמצורה אנחנו כבר יודעים שהוא יוצא מחוץ לשלוש מחנות, שאר התמאים, תמי לנפש, זב, וישלחו מן המחנה. לאן משלחים אותם? מחוץ למחנה, בסדר. לא חייב להיות שמשלחים אותם מחוץ למחנה ישראל גם כן. אז אתה משלח אותם מחוץ למחנה אחד, אולי הזב והתמי מת, שניהם צריכים לצאת רק ממחנה אחד. לא כמו שאנחנו סידרנו, שתמי מת, שהוא הכי פחות תמא, הוא אסור לו רק להיכנס לעזרה. תמי זב שהוא קצת יותר תמא, אסור לו להיכנס אפילו לו להר הבית. ותמי מצורה, אסור לו אפילו להיכנס לירושלים. אולי לא נאמר ככה, אולי נאמר, תשמע, מצורה אני לא מדבר עליו. הוא באמת צריך לצאת מחוץ למחנה שלו בעצמו, הוא יוצא מחוץ לירושלים. אבל אולי גם הזב וגם התמי מת, מספיק שיצאו ממחנה אחד. זה השאלה פה של הגמרא. יכול... אולי נאמר שגם תמי זווים וגם תמי מתים משלחים רק חוץ למחנה אחד, ואז יהיה מותר להם להיכנס למחנה לוויה, ורק למחנה שכינה יהיה אסור להם. דיינו, יהיה מותר להם להיכנס להר הבית, יהיה אסור להם רק להיכנס לעזרה. תלמוד לומר, ולא יתמאו את מחניהם. כתוב מחניהם לשון רבים. ליתן מחנה לזה, לזב, ומחנה לזה, לתמי מת. דברי רבי יהודה. המצורע, ברור שהוא במחנה בפני עצמו, כמו שכבר למדנו בפסוק שלו, לעניין מצורע. אז אם כן, לפי הדעה הראשונה, דברי רבי יהודה, מה שכתוב, בדד ישב מחוץ למחנה מושבו, הוא לומד שלמצורע, יש מחנה בפני עצמו. הוא יוצא אפילו ממחנה ישראל. אסור לו להיות אפילו בירושלים. אז המילים האלה לא מיותרות בשביל ללמד מצוות עשה. זה בא ללמד אותנו לאיזה מחנה המצורע צריך לצאת. שהוא לא יצא לא במחנה, הוא לא יצא לא למחנה לוויה, ולא למחנה ישראל, אלא הוא צריך לצאת לגמרי מחוץ לכל המחנות. אז אם כן, לפי דבריו של רבי יהודה, החלק הזה בפסוק לא בא ללמד מצוות עשה כדי שהלב של ולא יתאמו את מחניהם יהיה ניתק לעשה. לא. המילים האלה מלמדים שהמצורע צריך להיות במחנה בפני עצמו. צריך להיות מבודד משאר התמיים. אז לפי דעתו של רבי יהודה, אין כאן לב הניתק לעשה. והוא זה שלמד את הברייתא שאמרנו שמצורע שנכנס לפנים ממחיצתו, שהוא נכנס לתוך ירושלים, לוקה ב-40 מלכות, זה דעתו של רבי יהודה. עכשיו, הברייתא מביאה את דעתו של רבי שמעון, שהוא הדעה שמקלה, כמו שאמר רב חסדא, שאינו לוקה, הוא הלך כמו דעתו של רבי שמעון, כי לפי רבי שמעון אינו צריך, כל הפסוק הזה, שאומר, בדד יישב מחוץ למחנה מושבו, מיותר הפסוק הזה. אני לא צריך את הפסוק הזה בשביל ללמוד שמצורע יוצא גם מחוץ לירושלים. כי הרי הוא אומר, הפסוק בספר במדבר. לא נדבר כרגע על הפסוק המיוחד בפרשת מצורע. סתם, פסוק הרגיל של ספר במדבר, שנדבר על, באופן כללי, לשלח תמיים מהמחנה. כל אחד לפי דרגתו. הפסוק אומר שם, וישלחו מן המחנה כל צרוע, וכל זב, וכל תמה לנפש. לאן משלחים אותם? כולם לאותו מחנה? אם כן, יאמר תמי מת, ואל יאמר תמי זב, מספיק שתגיד, וישלחו אל מן המחנה כל תמה לנפש. רגע, מאיפה אני יודע מה עושים אבל עם, עם זב ועם מצורה? אני אגיד לך, אני אומר, אם תמי מתים, זה התומה הקלה ביותר, לעומת זבים ומצורעים, אם הם משתלחים מחוץ למחנה, ברור שזבים משתלחים, מה זבים לא כל שכן? אז למה באמת נאמר וישלחו מן המחנה כל זב? למה לי? למה נאמר זב? ליתן לו מחנה שנייה. זה הולך לפי הדרגה. תמי מת, אסור לו להיכנס לעזרה, אבל בהר הבית נותר לו להיות. אבל הזב כתוב גם לשלח אותו מהמחנה. אתה יודע מאיפה? מהר הבית. ויאמר זב, ואל יאמר מצורע, אז בשביל מה כתוב גם אם ישלחו מן המחנה כל צרוע? אני אומר, אם זבים שהם תומה קלה יותר משתלחים, מצורעים לו כל שכן, למה נאמר באמת מצורע? ליתן לו מחנה שלישית, שהוא אסור אפילו להיות בירושלים. זאת אומרת ככה, תמי מת צריך לצאת מהעזרה, זב צריך לצאת מהר הבית, מצורע יוצא לגמרי מירושלים. זהו. שמה צריך לכתוב בדד יישב מחוץ למחנה מושבו שמה בפרשה שעוסקת לעניין מצורה בספר ויקרא? מיותר. אתה יודע בשביל מה זה בא? כדי שאם המצורה נכנס לירושלים הוא לא יקבל מלכות, כי המצוות לא תעשה של ולא יתמו את מחניהם, המצווה הזאת ניתקת למצוות עשה, והמצווה הזאת היא פשוט מיותרת. כשהוא אומר בדד יישב, הכתוב נתקו לעשה. פילי פליי. אז הוויכוח בין רבי שמעון לבין רבי יהודה, האם מה שכתוב, ושלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל תמה לנפש, זה מספיק בשביל ללמד אותנו על כל השלוש מחנות, או שצריך גם את הפסוק בדד יישב מחוץ למחנה מושבו בשביל המצורע, זה בעצם מסביר לנו האם הפסוק בדד יישב מחוץ למחנה מושבו הוא מיותר או לא. אם אפשר ללמוד את המחנה, את המצורע שהוא יוצא גם מחוץ לירושלים, מהפסוק של וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל תמה לנפש, אז הפסוק בדד יישב מחוץ למחנה מושבו מיותר כדי ללמד אותנו שנכון כתוב מצוות לא תעשה על המצורע שלא יתבו את מחניהם, אבל הוא לא מקבל על זה מלכות, כי כתוב בדד יישב מחוץ למחנה מושבו, התורה נותנת לו מצוות עשה כדי שהוא לא יצטרך לקבל על זה מלכות. לפני שהגמרא תענה, מה באמת, למה באמת צריך לכתוב וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב וכל תמה לנפש לפי דעתו של רבי יהודה, הרי רבי שמעון צודק. כתוב כאן, באותו פסוק שמדבר על, גם על הצרוע, גם על הזב וגם על התמל הנפש, מהפסוק הזה לבד אנחנו כבר לומדים, שלכל אחד מהם יש מחנה בפני עצמו שהוא צריך לצאת ממנו. אז למה צריך לכתוב באמת לעניין מצורה באופן מיוחד, בדד יישב מחוץ למחנה מושבו, שהוא צריך לשבת במחנה בפני עצמו מחוץ לירושלים. אז הגמרא תכף תשאל את זה, אבל לפני כן, הגמרא קודם כל רוצה לסדר את הסדר של התומות. מי אמר שתומת מצורע היא התומה הכי חמורה, תומת זב זה מספר 2, תומת מת זה התומה הכי קלה, ולכן מתומת מת אפשר ללמוד גם זב, ומתומת זב אפשר ללמוד גם מצורע. מהי חומרי דזב מתמי מת? בוא נתחיל עם הקל. קודם אתה אומר שתמי מת זה התומה הכי קלה, וזב תמי יותר מתומת מת. במה הוא יותר תמי מתמי מת? מה שאמרנו, שכן, תומה יוצאת עליו מגופו. בזב, זה לא שהוא נגע במשהו, לכן הוא נטמע. הוא ראה עזיבה, ולכן הוא נטמע. תומה שיצא מגופו. לכן זה יותר חמור. ממי הוא יותר חמור מתממת? למה? זה הפרמטר היחיד, כמו שנקרא, זה התנאי היחיד להחליט מה יותר תמה, מה פחות תמה, אם זה יצא מגופו או לא יצא מגופו. אתה יודע מה החומרה של תממת? אתה מכיר את פרשת פרה? פרה אדומה? אתה יודע שאדם שנטמע במת, זה לא מספיק שהוא ילך לטבול במעיין אחרי 7 ימים. לא יעזור. צריך לעזות עליו ביום השלישי, ביום השביעי, לטהרתו, מאפר פרה אדומה. למה אנחנו כולנו תמאי מתים? לא, אם אנחנו כולנו תמאי מתים, היינו בלוויות, לא יוצאים מזה. אי אפשר להתאר. למה? מה הבעיה? לך תטבול 1,000 טבילות במעיין. למה זה לא יעזור? למה זה לא יעזור? כי עד שלא יזו עלינו אפר פרה אדומה, לא נתארים. ממה לא נתארים? מזיבה? מזיבה אפשר להתאר במעיין. ממה לא נתארים? תומת מצורע, היום אנחנו לא מצאנו, ברוך השם, כן, זכה אותנו הלאה. ממה אנחנו לא תאורים? אתה יודע ממה אנחנו לא יכולים להתאר? מתאומת מת. אתה מדבר איתי שתאומת מת היא תאומה יותר קלה מתאומת זב? אתה יודע מה זה תאומת מת? עד הרב, התמי מת, אתה יודע איזה חמור, שכן, טעון הזעה מאפר פרה אדומה ביום השלישי לטהרתו, ובשביל לטהרתו, זב, יכול לתאר, תובל במעיין אחרי 7 ימים, יוצא זך, נקי, טהור, אולי יחכה שיהיה ערב, ערב שמש, לא נכנס כרגע לכל הפרוצדורה, כמו שזה נקרא, לכל התהליך, אבל הוא לא צריך לאפר פרה אדומה. אז אתה אומר שהוא יותר חמור מתמי מת, אני לא כל כך בטוח. תרץ את הגמרא, אתה צודק. באמת, לא ברור שתמי מת הוא יותר קל מזב. יכול להיות שתמי מת יותר חמור מזב. אבל כשאומרים תמי מת, מתכוונים גם, כמו שנקרא, לנספח. למה התורה כותבת? סתם, תכף הגמרא, על כל אחד מהם תשאל. וישלחו מן המחנה צרוע, זב ותמי לנפש. מה חסר כאן? כל צרוע וכל זב וכל תמי לנפש. למה זה באמת חסר? בשביל מה צריכים לכתוב את המילה כל? אתה יודע למה? זה בא ללמד את הנספח, כל תמי לנפש. מי זה הכל? מה הוא בא לרבות? אומרת הגמרא, האמר קרא תמי לנפש, וכתוב וכל תמי לנפש. מה המילה וכל באה לרבות? תמי שרץ. יש 8 שרצים, התורה מפרטת אותם. אחד מהם, מה שידוע היום לפי כל הדעות, זה עכבר. אם עכבר מת, נוגע, חלילה, כן, חלילה, יש כאלה שמפחדים איזה פחד מוות, שלא נתנסה, באדם, תמה אותו. תמה. אדם נוגע בעכבר מת, נטמע תומעת שרץ. לדוגמה, יש עוד 7 שרוצים. עכשיו, אם אדם נטמע בשרץ, גם הוא צריך לצאת מחוץ למחנה. מאיפה לומדים את זה? וכל תמה לנפש. בסדר? אז מתומעת מת, מהמילה וכל מרבים גם שרץ. עכשיו, אם התורה כותבת וכל תמי לנפש, שזה כולל תמי מת ותמי שרץ, שמה צריך לכתוב גם תמי, שזב גם צריך לצאת מחוץ למחנה? אם תמי שרץ יוצא מחוץ למחנה, שהוא יותר קל, כל שכן זב. זב הוא חמור מתמי שרץ. פשוט כבר מי אמר? ומה החומרי של זב יותר מתמי שרץ? כדי אמרן. אמרתי לך כבר, שתומה יוצאת מגופו של הזב, לעומת עוד שרץ, זה, הוא נגע בשרץ, או שרץ נגע בו, אבל זה לא תומה יצא מגופו, שזה יותר קל. זה אצלך התנאי היחיד, אם תומה יצא מגופו או לא יצא מגופו. עד הרבה, שרץ הרבה יותר חמור, שכן מתמה באונס, גם אם האדם לא התכוון בכלל להתאמה בשרץ. עד הרבה, הוא נזהר מאוד, אבל באונס הוא נגע בשרץ הזה. בכל זאת, נטמע. בכל חומרת התומה, אין שום הבדל אם זה באונס, לא באונס. אבל לעומת זאת, בזב, יש כולה. זב, יש מסכת שלמה שנקראת מסכת זבין, ואנחנו באמת לא מתיימרים כרגע לפרט את הכל, אבל רק מה שנוגע פה לעניין שלנו. יש, כשזב, בשביל שהוא יהיה זיווה, זב סתם בגמרא, במשנה, הכוונה זיווה גדולה. מה פירוש? שהוא ראה לפחות פעמיים מראה זיווה. פירטנו שזה כמו שכבת זרע, רק סוג אחר. זה כמו כלובן ביצה שאינה מוזרת, לא ניכנס כרגע לזה. ובכל אופן, אם הוא ראה פעמיים זיווה, אז הוא נטמע 7 ימים, זה התומה החמורה של זיווה. בשביל שהאדם במראה השני, לא מדבר על המראה הראשון, מראה הראשון אנחנו תכף נראה שזה כמו שכבת זרע, זה מטמא אפילו באונס, אבל המראה השני, בשביל שהוא יתמה להיות כזב 7 ימים, ממש תומה רצינית, זה בתנאי שהוא ראה את הזיבה לא מחמת אונס, אלא מחמת חולי. ונסביר. יש משנה מסכת זבים, בשבעה דרכים בודקים את הזב. מה פירוש? בשביל לדעת, האם הזיבה באה מחמת אונס? אם הוא אכל מאכלים שגורמים לזיבה, או שתייה שגורמת לזיבה, שהוא סחב, או שהוא... הרהר, יש רשימה של שבעה דברים שגורמים לזיווה. אם הוא קיבל זיווה בגלל אחד מהשבעה דברים האלה, זה נקרא שהוא קיבל איזה מחמת אונס. ואז הוא לא נטמע בחומר התומה של זב. הוא לא נטמע שבעה ימים. אבל אם הסיבה שיצא ממנו זיווה זה מחמת חולי שיש לו, חולי מיוחד באותו מקום, זה נקרא שזה מחמת חולי ולא מחמת אונס. המקביל של אונס זה לא במזיד, כמו שבדרך כלל אומרים, יש אונס, יש רצון. לא. פה יש מחמת אונס ויש מחמת חולי. זב, מתי הוא נטמע תומת זיווה? אם הזיווה יצא לו מחמת חולי. אז הוא נטמע בתומה החמורה. אבל אם זה באונס, הוא לא נטמע. אז אם כן יוצא בעצם ששרץ יש לו תומה חמורה יותר, כי זה לא משנה אם זה מחמת אונס או לא מחמת אונס. אם הוא נגע בשרץ, הוא נטמע, תומה חמורה. לעומת זאת זיווה, אם זה היה מחמת אונס, הוא לא נטמע בתומה החמורה של זיווה. אז אם כן, אולי נאמר שזב הוא יותר קל משרץ. אז אם כתוב וכל תמי לנפש, ומילה וכל עומדים גם תמי שרץ, זה עדיין לא אומר שגם תומת זיווה צריכים לצאת מחוץ למחנה, כי יכול להיות שזב יכול להישאר בתוך המחנה, אם לא שהיה כתוב מפורש, וישלחו מן המחנה כל זב. אז אם כן, כל הבניין שרבי שמעון בנה לנו, שבגלל שבכל זב זה מיותר, זה בא להגיד שלזבים יש מחנה בפני עצמם שמשם הם צריכים לצאת. המילה וכל זב ממש לא מיותרת. זה שהיה כתוב כל תמי לנפש, לא הייתי לומד מזה גם לעניין זב, כי תמי לנפש, גם תמי מת וגם שרץ, בכל אחד מהם יש חומרה שאין אותה בזב, אז אולי רק הם צריכים לצאת מחוץ למחנה. תרץ את הגמרא, מה אתה אומר? מה יש בשרץ שיותר חמור מזב? כי שרץ נטמע גם באונס? אמרי, כי היי גוונה. התאומה הזאת של תאומת שרץ, נו באמת, איזה תאומה נטמע אדם שנגע בשרץ? אתה יודע כמה זמן? יום אחד. תובל באותו יום בערב הוא כבר טהור. בשביל תאומת ערב? כי היי גוונה זב נע מתאמוי מתאמה באונס. אפילו אם הזב ראה את הראייה שלו באונס, ולא מחמת חולי באותו מקום, את התאומה שיש לשרץ יהיה לו. אמנם לא יהיה לו את התאומה של זב, הוא לא נטמע שבעה ימים, אבל אפילו מחמת אונס, אם הוא ראה, בשביל תאומת ערב הוא בוודאי נטמע. כדי רבון אדם הרבון, הראייה הראשונה של זב, זה שהוא לא פיתח כאן זיווה גדולה. כן, כמו שחלקנו יודעים, שבזב, אם הוא ראה פעם ראשונה, זה כמו שכבת זרע. כמו שהגמרא אומרת פה, מטעמה אפילו באונס. כי הוא טמא עד הערב, הוא טובל והוא ניתר בערב. זה, אם הוא לא פיתח עדיין את התאומה הרצינית של זב, בשביל לפתח תאומה רצינית של זיווה גדולה, כמו שזה נקרא זב בכל התורה, שזב מטמא במדרס, והוא לא ניכנס כרגע לכל התאומה, אבל זה כשהוא פיתח פה תאומה, עדיין הוא ראה פעם אחת, ופעם שנייה, ופעם השנייה הייתה מחמת חולי ולא מחמת אונס. זה, כל התנאים האלה, זה דווקא בשביל לטמא אותו שבעה ימים, בשביל לטמא אותו תאומה חמורה יותר, אבל בשביל להגיע התאומה הקלה הזאת שיש בשרת, שזה טמא עד הערב, זה גם בתאומה קלה, זה גם באונס הוא נטמע. אז אם כן יוצא ששרץ הוא לא יותר חמור מזב. כי מה החומרה של שרץ? שהוא נטמע גם באונס. את התאומה באונס יש גם בזב. עד מתי? עד הערב זה גם בזב יש. אז אם כן יוצא שזב הוא יותר חמור משרץ, אז חוזר הבניין של רבי שמעון. רבי שמעון אומר, תשמע, זב זה מיותר. אם אתה אומר שתמי שרץ יוצא מחוץ למחנה, כל שכן שזב צריך לצאת מחוץ למחנה, אלא שזה בא ללמד אותנו לא לאותו מחנה שהתמי שרץ יוצא, לשם יוצא הזב. הזב יוצא ממחנה אחר. התמי מת ותמי שרץ יוצאים מחוץ למחנה שכינה, מחוץ לעזרה. אבל בהר הבית מותר להם להיות. אבל הזב, הוא צריך גם לצאת מחוץ להר הבית. הוא מותר לו רק להיות בירושלים. טוב, כבר עוברת לשלב הבא בבניין. מה אתה אומר? שמספיק שיהיה כתוב וישלחו מן המחנה כל זב וכל תמי לנפש. ושמע צריכים לכתוב שהמצורע צריך לצאת מחוץ למחנה. הרי אני הייתי אומר, אם זב משתלח מחוץ למחנה, מצורע כל שכן שצריך לצאת מחוץ למחנה. ואנחנו כל הזמן אומרים, ודאי, המצורע זה התאומה הכי חמורה. מי אמר? מה חומרא דמצורע מזב? במה מצורע יותר חמור מזב? מה במה? שלושה דברים. שכן מצורע טעון פריאה. אסור לו להסתפר, לגלח את השיער. צריך לגדל שיערו פרה. כמובן עד שהוא נטהר ואז הפוך, אז הוא מספר את כל השיער שלו, אז הוא מגלח את כל השיער שלו. בתהליך של הטהרה. אז הוא מספר את השיער שלו. אבל ככה כשהוא מצורע, הוא מגדל את כל שיערותיו פרה. והוא צריך לדבר שני, פרימה. קורא את הבגדים. זה קריאה. ודבר נוסף, הוא אסור בתשמיש המיטה. זה חומרות שיש במצורה שאין אותם בזב. שואל את הגמרא, אז מצורה יותר חמור מזב? אדרבה. זב חמור יותר ממצורה. משני דברים. דבר ראשון, שכן מטמא משכב והוא מושב. אתה יודע, שזב, אם הוא יושב, אנחנו דיברנו על זה כמה פעמים, הוא מטמא מדרס בתומה חמורה. אם הוא יושב, נאמר, על שורה של כיסאות קטר, 10 כיסאות, והוא יושב על הכיסא העליון, הוא נגע רק בכיסא העליון, בכל 9 כיסאות מלמטה הוא לא נגע. כל 9 כיסאות נטמאים בדרגת אב התומה, שאם אדם ייגע באחד מהכיסאות האלה, לא רק הוא נטמא, אלא גם הבגדים שלו נטמאו למרות שהם לא נגעו. אותו דבר גם במזרנים או במצעים, לא משנה. המצורע בכלל, הזב בכלל לא נגע בכל השכבות למטה. הוא נגע רק בשכבה למעלה. והוא מטמא את כל השכבות למטה בדרגה חמורה של טומאה, טומאת מדרס, שהוא מטמא אותם כאב הטומאה, בטומאה שלו בעצמו, ועוד יותר. אם אדם ייגע באחד מהמדרס, בדברים שהמדרס, שהזב דרס עליהם, דיינו במילים פשוטות יותר, נאמר, הוא ישב על שורה של כיסאות קטר, והוא ישב רק על הכיסא למעלה, אז אם אדם ייגע אפילו בכיסא הכי למטה, שהזב אפילו לא ראה אותו, את הכיסא הזה, כן? רק בשביל המחשה. בכל זאת, הבן אדם נטמע כל כך טומאה חמורה, שלא רק הוא נטמע, אלא גם הבגדים שלא נגעו בכיסא נטמעים. אז אם כן, אנחנו רואים שבזב יש חומרה שאין אותה במצורה. דבר נוסף, שיש בזב שאין במצורה, הוא מטמא כלי חרס בעסט. דיינו, יש פה, נאמר, שולחן, ועל השולחן יש כלי חרס. והזב בא ומזיז את השולחן קצת. הוא לא נגע בכלי חרס. הכלי חרס זז ויחד עם השולחן. נטמע. למה? טומאת עסט. אין את זה במצורה. אז אם כן, מי אמר שמצורה חמור מזב? אז כל החלק מהבניין של רבי שמעון, אם כן, גם כן, פה נופל. מה אתה אומר? שמצורה זה מיותר שכתבו אותו. בשביל מה צריך לכתוב שצריך לשלח מצורה מחוץ למחנה? אם זב יוצא מחוץ למחנה, כל שכן מצורה, בא רבי שמעון ואומר, תשמע, לא לאותו מחנה שהזב יוצא ממנו, מאותו מחנה המצורה יצא. המצורה יצא גם מירושלים, יצא מחוץ למחנה נוסף. מה מי אמר? למה? כי מצורה יותר חמור מזב, ואם היה כתוב זב, לא הייתי לומד כל שכן מצורה, מה פתאום? יש דברים שזב יותר חמור ממצורה, אז אם כן, אם הזב צריך לצאת מחוץ למחנה, זה עדיין לא אומר שהמצורה גם צריך לצאת מחוץ למחנה, אז אולי בשביל זה צריכים לכתוב כל צרוע וכל זב וכל טמא לנפש, וכל צרוע לא מיותר, ואם כן, איך רבי שמעון לומד שהוא יוצא מחוץ למחנה, מחוץ לירושלים גם כן, חוץ למחנה ישראל. אומרת הגמרא גם פה, מה שכתוב, וכל זב, אמר קרא וכל, מה וכל בא לרבות? לרבות בעל קרי. שגם הוא אסור לו להיכנס להר הבית. משתלח מחוץ לשתי מחנות. לא רק לעזרה אסור לו להיכנס, אלא גם בהר הבית אסור לו להיכנס. ועכשיו, אני אמנם לא יכול לומר שמצורה יותר חמור מזב, אבל מצורה חמור מבעל קרי. וכשכתוב וכל זב, זה כולל גם בעל קרי. אז למה התורה צריכה לכתוב וכל צרוע? בזה שכתוב וכל זב, כל שכן גם כן צרוע, כי הרי וכל מרבה בעל קרי, ומצורה יותר חמור מבעל קרי. שואלת הגמרא, מהי חומרי, מה יותר חמור מצורע מבעל קרי? כדאמרן, שיש 3 דברים במצורע. הוא גם טעון לגדל פרא שיער ראשו, גם קריאת בגדים, גם תשמיש המיטה, אסור לו. לעומת זאת בעל קרי מותר. שואלת הגמרא, עד הרבה, מי אמר לך שבעל קרי יותר קל ממצורע? בעל קרי חמור, שכן מטמא בגודל של משהו. אפילו אם יוצא משהו קרי, כבר הבן אדם נטמא. לעומת זאת מצורע, בשביל שיהיה... צורה צריך שיהיה בו נגע בגודל כגריס. חצי פול. בכל אופן, אז אם כן יוצא שבעל קרי יותר חמור ממצורה, כי בעל קרי בכל שהוא מטמא, אבל מצורה, רק אם יש כשיור, רק אז הוא מטמא. עונה הגמרא, התנא שרבי שמעון סבר לה כרבי נתן. שלפי דעתו של רבי נתן, גם בעל קרי לא נטמא, אלא אם כן יצא ממנו כשיור. דתנא רבי נתן אומר משום רבי ישמעאל, זב, כדי שהוא יתאמה, צריך שהוא יראה זיווה כשיעור חתימת פי האמה. יצא ממנו כזה כמות של זיווה כחתימת פי האמה, שזה בערך כגריס, אולי אפילו יותר מכגריס. אז אם כן יוצא, שגם ב... עכשיו, זה לעניין זב. ולא עדו לו חכמים לרבי נתן. אבל לפי דעתו של רבי נתן, התקש לי בעל קרי לזב. יש הקש בין בעל קרי לבין זב. טוב, זב, אשר תצא מן השכבת זב, יש הקש בין בעל קרי לבין זב. אז אם כן, אם זב מתאמה בכלשהו, אז בעל קרי גם מתאמה בכלשהו, אבל לפי דעתו של רבי נתן, שזב וזב מתאמה רק כחתימת פי אמה, אז גם בעל קרי זה רק כחתימת פי אמה, שזה שיעור בערך כגריז. אז אם כן, גם הוא צריך כשיעור בשביל להתאמה. אז יוצא שאין שום דבר שהוא יותר חמור בעל קרי ממצורה. אדרבה, מצורה יותר חמור מבעל קרי בכל דבר. אז אם כן יוצא שצדק רבי שמעון בבניין שהוא בנה ואמר שהיה מספיק שיהיה כתוב וכל זב שהוא יוצא מחוץ למחנה. והייתי עומד, כל שכן צרוע יוצא מחוץ למחנה, שהוא הרבה יותר חמור. למה כתוב כל צרוע? זה בא להגיד שמצורה יוצא אפילו מירושלים, אפילו ממחנה ישראל. למדנו מה שלומדים מזה שכתוב, ישלחו מן המחנה כל זב, שזה בא לרבות גם בעל קרי, וכל תמי לנפש, המילה וכל בא לרבות, שרץ. מה לומדים מ"וכל תמי לנפש"? מה לומדים מ"וכל צרוע"? למה לי? אומרת הגמרא, לא לומדים מזה שום דבר. המילה וכל, הייתי דכתיב כל זב, וכתוב כל תמי לנפש, כתיב נא מכל צרוע, אבל באמת אין דרשה מכל צרוע. עכשיו, חוזרים אחרי שבנינו באמת את הבניין של רבי שמעון, פילי פלאים, למה צריך לכתוב, משלחו מן המחנה, כל צרוע, וכל זב, וכל תמי לנפש? מספיק שתכתוב כל תמי לנפש, שהוא צריך לצאת מחוץ למחנה, אני יודע בטח, כל זב. למה? כי כל תמי לנפש הרי כולל גם שרץ. והרי זב יותר חמור משרץ. אז אם שרץ יצא מחוץ למחנה, כל שכן זב, אז אומר רבי שמעון, לומדים מפה שלא מאותו מחנה שהתמי שרץ יוצא, יוצא גם הזב. כי התמי שרץ אסור לו להיכנס רק לעזרה, אבל בהר הבית נותר לו להיות, הזב אסור לו גם כן להיות בהר הבית, הוא צריך לצאת לגמרי גם מהר הבית. ואז אמרנו, למה זאת אומרת כתוב וכל צרוע? הרי כבר כתוב וכל זב, ומהמילה וכל עומדים בעל קרי, והרי מצורה יותר חמור מבעל קרי, אז אם בעל קרי צריך לצאת מחוץ למחנה, כל שכן שמצורה צריך לצאת מחוץ למחנה, אז למה כתוב וכל צרוע? כדי ללמד אותנו שלא מאותו מחנה שיוצא הבעל קרי, יוצא גם כן המצורה, כי בעל קרי אמנם אסור לו להיכנס להר הבית, אבל מותר לו להיכנס לירושלים, למחנה ישראל, אבל מצורה יוצא גם ממחנה ישראל. אז אם כן, הפסוק הזה כבר מלמד אותנו את הסדר של התומעות ואת הסדר של המחנות. התומה החמורה ביותר של מצורה יוצאת גם מירושלים ממחנה ישראל. התומה השנייה של זב ושל בעל קרי יוצאים מהר הבית, אבל מותר להם להיות במחנה ישראל בירושלים. התומה הכי קלה של תומי מת ושל שרץ, אמנם יוצאים מהעזרה, אבל מותר להם להיות בהר הבית. אז אם כן, יש פה סדר, בפסוק, הפסוק הזה לבד מלמד אותנו כבר את הכל. אז אם כן, שואלת הגמרא, ורבי יהודה, מה הוא יענה? שפיר כאמר רבי שמעון, איזה בניין בנוי לתלפיות, לתפארת, בנה לנו רבי שמעון. מה יענה אז רבי יהודה? מה צריך באמת את הפסוק בעניין של מצורה שם בספר ויקרא? בדד ישב, מחוץ למחנה מושבו, מצורה יש לו מחנה בפני עצמו. מה אני צריך להגיע לפסוק הזה? הפסוק הזה לכאורה מיותר בשביל להגיד לנו שיש כאן לאו הניתק לעשה, כמו שאמרנו קודם, שיש פה את המילים האלה מיותרות בשביל ללמוד אותנו מצוות עשה, שהמצורה יש לו מצוות עשה לצאת מחוץ למחנה, כדי שהוא לא יקבל מלכות אם הוא נכנס לתוך המחנה, והוא עבר על הלאו שלו ולא יתאמו את מחנה. למה אם כן אומר רבי יהודה שמה שכתוב בדד ישב מחוץ למחנה מושבו, זה מלמד על מצורה שהוא צריך לצאת מחוץ למחנה ישראל? מה צריך את הפסוק הזה? אפשר ללמוד זה מהפסוק שמדבר על כל שלושת התומות, וכמו שבנה את זה רבי שמעון. תרץ את הגמרא, לפי דעתו של רבי יהודה, מאיפה מתחילה כל השאלה? למה צריך לכתוב כל צרוע וכל זב וכל תמי לנפש? קח את התומה הכי קלה, ותגיד שהם צריכים לצאת מחוץ למחנה, ואז אני אבין שהתומות החמורות בוודאי צריכים לצאת מחוץ למחנה, נכון? אז כל צרוע וכל זב מיותר. אומר רבי יהודה, הם לא מיותרים. המילים האלה לא מיותרות. צריכים את זה בשביל לימוד אחר. הרו, מה שכתוב כל צרוע וכל זב, מבעל אל כדתניה. הוא צריך ללמוד מזה את מה שהברייתא אומרת. רבי אליעזר אומר, יכול, אנחנו הרי אומרים, שאם יש רוב הציבור תמאים מתים, בערב פסח, מקריבים קורבן פסח בתומה. תומה הותרה בציבור, פלאי פלאים, כל עם ישראל מתכנסים יחד להקריב קורבן פסח, תומה הותרה בציבור, אבל, זה דווקא תמאים מת, אבל זבים מצורעים אסור להם להיכנס לבית המקדש, אפילו! אם, 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 אם מקריבים את הקורבן פסח בתומה. עכשיו, אומרת הברייתא, יכול, דחקו זבים ומצורעים ונכנסו לעזרה, לא שאלו שאלות, נכנסו. בשעה, הם נכנסו, אבל מה? זה היה בפסח הבא בתומעה. סתם ככה, אדם תמה שנכנס לתוך העזרה חייב קראת. הייתי חושב שהם יהיו חייבים קראת. נכנסו לעזרה. אבל הם אומרים, מה ההבדל? נכנסים פה כולם תמאים, למה אנחנו נגרע? למה שלא ניכנס גם כן לבית המקדש? הוא לא, לא, אבל כתוב רק תמא לנפש, רק תמא נפש. איש נדחה לפסח שני, אבל ציבור מקריבים בפסח ראשון. אבל אתם תמאי זיווה, תמאי מצורע, לכן אתם לא יכולים להיכנס. אבל הם לא שאלו שאלות, נדחקו ונכנסו. יכול להיו חייבים קראת? תלמוד לומר, באותו פסוק שמלמד אותנו את הסדר של המחנות, שרק תיאורים נכנסים לתוך המחנה, וישלחו מן המחנה כל צרוע וכל זב, וכל תמל הנפש, אתה שואל, וכל צרוע וכל זב, זה הרי לכאורה מיותר, ורבי שמעון למד מזה את הסדר של המחנות, אומר רבי יהודה, אני לומד כמו רבי אליעזר. מה שכתוב וכל צרוע וכל זב וכל תמל הנפש, למה הקישו אותם ביחד כדי ללמד אותנו? בשעה שתמאי מתים, גם הם משתלחים מחוץ לעזרה, כשאין רוב ציבור תמאים, ואז אסור שתמאי מתים ייכנסו לעזרה, אלא צריך להקריב קורבן פסח בטהרה. אם רוב הציבור טהורים, אז ודאי שלא מקריבים קורבן פסח בטומאה. כזאת שנה, זבים ומצורעים משתלחים, ואם הם נכנסים לתוך העזרה, הם חייבים קראת. אבל בשנה שטומאה הותרה בציבור, כי רוב הציבור הם טמאי מתים, ולכן אין טמאי מתים משתלחים מחוץ לעזרה, אלא עד הרבה נכנסים ומקריבים שם את הקורבנות, אז אין זבים ומצורעים משתלחים. דיינו, הם לא היו חייבים קראת אם הם נכנסו. וזה הסיבה שהתורה כותבת כל צרוע וכל זב בסמוך לבכל תמל הנפש כדי ללמד אותנו, שבשנה כזאת, שאתה לא משלח מהמחנה כל תמל הנפש, אלא תומה הותרה בציבור בשביל תמאי מתים, אז אמנם לכתחילה אסור לזבים ולמצורעים להיכנס לעזרה. כי התורה אומרת רק לתמאי מתים, יש את היתר של תומה הותרה בציבור, אבל אם הם נדחקו ונכנסו, הם לא היו חייבים קראת, ועד כאן דף סמך זין.